שלום צופים יקרים, שוב אנחנו בתוכניתנו אורות התשובה. והפעם יש לנו את העונג לארח באולפן את ניר נשיא, בן קיבוץ ברעם, היום גר באלון שבות, בוגר הקומנדו הימי, מורה לחינוך גופני, מחנך. על כל זה נשוחח איתו מיד אחרי הפתיח.
חוזר אליך חזרה כמו
שלום ניר. תודה רבה שבאת לאולפן בעיצומו של יום אימון סיירות שאתה נמצא בו כעת. תודה רבה על ההשקעה, על המאמץ. אנחנו שמחים שאתה חושב שזה חשוב, לפחות כמונו עשית מאמץ. כשאני שומע קיבוץ ברעם, ואני קצת יודע את הרקע האידיאולוגי של השומר הצעיר של הקיבוץ הזה, זה מביא אותי לשאול אותך את השאלה, באמת, מה יסודות החינוך ששם קיבלת, איך הדבר הזה משפיע על החינוך האישי שלך? ועד כמה הדבר הזה מעכב חשיבה רוחנית? השומר הצעיר אולי בא להחליף את שומר ישראל, לא ינום ולא ישן. יש איזו תחושה של מאבק מיוחד, אידיאולוגים של השומר הצעיר, ושם אתה גדל, עם ערכים האלה אתה מזדהה. איך זה משפיע על תקופת חייך המוקדמות?
עד היום אני חושב שהחינוך שספגנו בקיבוץ, עיצב את האישיות שלנו בצורה טובה. אני בהחלט עד היום אהבתי מאוד את הקיבוץ, ועד היום אני אוהב את האנשים, אוהב את המקום, למרות שצערי אני לא מגיע לשם הרבה. אני חושב שאני לא כל כך מצוי שם היום, אבל לפחות בתקופה שגדלנו שם, הייתה שם אהבת ישראל, הייתה שם חינוך לעבודה, חינוך לעבודת אדמה, חקלאות. הייתה שם מסירות גדולה, ואני מאוד, אפשר לומר, מוכיר את הדבר הזה. חלק מהיסודות שלי הם קשורים במקום הזה. זה לא איזשהו מהלך, לפעמים אנשים שואלים אותי, איך אתה, בתור בן השומר הצעיר, עשית סוויץ' 180 מעלות? אז אני אומר, לא ככה, חס וחלילה. אני חושב שמהלך אמיתי של תשובה, כמו לפחות שאנחנו לומדים מהרב קוק זצ"ל, זה לא לזרוק את כל העבר, אלא לקחת את העבר, לקחת את הטוב שבו, לבנות ולהוסיף עליו. ואני חושב שהיסודות שאנחנו קיבלנו הם בהחלט יסודות חשובים וטובים, כך אני מנסה לעשות, לא לזרוק את היסודות האלה, לקחת אותם ולבנות עליהם קומה נוספת, שאני מאמין שאנחנו, בעזרת השם, משתדלים לעשות.
תרשה לי לשאול אותך שאלה, אני לא יודע אם היא היפותטית, יכול להיות שכבר קרתה במציאות. אתה עומד בחדר האוכל, ביום חול כמובן, עם מיקרופון, ואתה מודל חברי הקיבוץ, תודה לכם, ליסודות הנפלאים שנתתם לי. אלמלא כן לא הייתי חוזר בתשובה. ואם הייתי חוזר בתשובה, איזו תשובה קטנה זו הייתה. תודה רבה לכם, שבזכותכם אני אדם עם כיפה על הראש, עם כיפה בלב, עם אידיאולוגיה נפלאה, עם אמונה גדולה. איך היו מגיבים חברי הקיבוץ על אמירה כזו?
יצא לדבר עם אדם שהוא בעברו היה דתי, והוא הודה בפניי שהוא מצטער על כך שהוא התרחק. אני יודע שיש אנשים שהקושי שלהם הוא לא כל כך בנושא מה שאנחנו קוראים הדתי, יותר בעניין האידיאולוגי. מפריע להם, שככה, השומר הצעיר, לפחות בעבר, ככה מאוד נטע שמאלה מבחינת הבחינה הפוליטית. פגשתי פעם, סיפרתי לך, פגשתי פעם אימא של בן כיתה שלי שככה אמרה לי בהתרסה. אני דיברתי עם חבר אחר וסיפרתי לו שאני גר בגוש עציון, קצת דרומית לירושלים, והיא ככה בכעס גדול אמרה לי, תגיד התנחלות, תגיד התנחלות, כביכול. אז הרגשתי ככה אצלה כעס, אבל אני חושב שרוב החברים, לפחות כמו שאני רואה את זה, אני חושב ש היו רואים את זה בחיוב.
אתה חושב שהיסודות החינוכיים האלו שקיבלת בקיבוץ, וגם אני קיבלתי בקיבוץ, בגילי, שזה קצת לפניך, עוד הסתובבנו בין רגליהם של הנפילים אשר בארץ, בן ציון ישראלי, שמואל ארחול, אנשים גדולים, יוחדים במינם. כל הערכים האלה שהנחילו לנו בקיבוץ, אתה חושב שהמשך הישיר שלהם זה חזרה בתשובה?
אני חושב שזה קצת תלוי בהגדרה של חזרה בתשובה. בהגדרה קטנה אולי של כיפה וכיפה או שטריימל בסגנון הזה, אז אולי לא. אבל כמו שאני משתדל לפחות להבין מכתבי הרב זצ"ל, אני בהחלט חושב שכן. כי אנחנו לומדים שתשובה זה לא דבר פרטי, זה לא דבר קטן, זה דבר שכולל את כל עם ישראל. ואני בהחלט חושב שהקיבוץ בראשיתו, אולי גם היום, היו אנשים מאוד אידיאליסטים, שבאו לתקן, לנסות לתקן את העולם, בדרכם הם. נסיגה מזה, מה שנקרא היום הפוסט-ציונות וכל כל הדברים האלה, זה שלב ביניים. כי יהודים באופן טבעי הם מחפשים משמעות, מחפשים אידיאולוגיה. יש לי חבר במילואים, בן קיבוץ מזרה, הוא קצת יותר צעיר ממני, שהוא ככה כל פעם, יש בו איזה כעס עליי, שאני עזבתי את המורשת. ובעצם שמנסים להתחקות על המורשת, אז המורשת שלנו לא התחילה לא ב-48, וגם לא כמה שנים לפני זה. זאת אומרת, לא עם ראשית הציינות המדינית, אלא אולי ממשה רבנו, אולי מציאת מצרים. ואם מסתכלים על זה ככה, אז אני חושב שבהחלט הקיבוץ הוא שלב בעניין, שלב חשוב.
האם אתה זוכר התייחסות ישירה או עקיפה, כלשהי, אם זה בית הספר, אם זה בחיי החברה הקיבוצים, התייחסות כלשהי למימד אמוני, אלוקים, השגחה, עם ישראל, היה איזה דיבור בשפה כזו? אתה זוכר משהו כזה?
בנקודה הזאת אני דווקא זוכר איזושהי התייחסות שלילית, כלומר, איך אומרים, אנטי לעניין הזה. כי זוכר למשל שהיה לי מורה לתנ"ך בבית ספר בתחילת התיכון, יהודי יקר, ושאלו אותו, ברגע שכתוב, השם אמר למשה, מה הכוונה? אז הוא אמר לנו, תחשבו, משה אמר, נוציא את ה... או יש אגדה מפורסמת של הקיבוצים, אגדה של פסח, אז יש... זה פשוט הוציאו משם, כל מה ש... הפכו את זה לאגדה, נקרא לזה אגדת אביב כזאת, חג האביב, הוציאו נגיד, היום הייתם לי לעם, אז שם כתוב, היום הייתם עם. דברים כאלה. מעבר לזה, אני לא חושב שהיה לנו הרבה פגישה עם עניינים דתיים. בסדר שבכיתה ז' היינו בטיול שנתי בקיבוץ כפר עציון. ופעם ראשונה שמנו לב שיש אנשים שאוכלים לחוד בשר וחלב. כיתה ז'.
שנת משימות, לא?
ואחת התלמידות שאלה את המורה, מה זה הדבר הזה? הסבירה לה שזה, זה, נתנה לה איזה דוגמה, אני לא רוצה לחזור על הדוגמה, שזה זה מגיל אותם, זה לא משהו כזה. הייתה הרבה בורות. אני, שזכיתי לחזור בתשובה, כבר הייתי בן 31, וסיפורי התנ"ך למדנו בצעירותנו, אבל סידור, פעם ראשונה שראיתי זה היה באותו זמן. אולי ראיתי מבחוץ פעם, אבל... פתחתי סידור בפעם ראשונה באותו גיל שזכיתי.
ניר, תראה, כשאני מסתכל עליך, אני חושב שהרושם הוא, הרושם של אדם מוצק, יציב, מקרין הרבה שלווה, אני חייב לומר שזה משפיע עליי. זה ככה מאזן את ההתפרצות שלי. אדם יציב, אדם חזק, אדם ש... יש לצפות ממנו למהלך קבוע, עץ זורם הנחל. והנה מסתבר שסיפור החיים שלך סיפור של טלטלה, שכפי שאנחנו נראה בהמשך, רובו, לפחות החלק המרכזי של חייך, לא מתרחש בארץ בכלל. מתי היה הניצוץ הראשוני של חשיבה אמונית, הרהור אמוני? איך הוא התנסח? איך הוא הורגש?
אני זוכר שמצד אחד אני חושב שזה נכון, ככה הייתי בן אדם מאוד, מאוד ארצי, מאוד בחברה, מאוד מקובל בחברה. מצד שני, אני זוכר ככה נטייה, איזושהי משיכה רוחנית, שעם גיל ההתבגרות לספרים מסוימים, לאנשים מסוימים, בסוף התיכון, רוב החבר'ה שלנו התגייסו לצבא, ואני ועוד שלושה או ארבעה חבר'ה מהכיתה בחרנו ללכת לשנת שירות בשומר הצעיר, שנת הדרכה בשומר הצעיר. אני מסתכל על אותה חבורה, גם מהכיתה שלי וגם מבתי ספר אחרים, מקיבוצים אחרים, אז הרבה פעמים דווקא נמשכו לשם אנשים יותר עם סגנון יותר רוחני. ואני המשכתי גם לדבר הזה. מצד אחד, כמו שאמרת, היה צד מאוד מעשי, מאוד פיזי, מאוד ככה רגליים על הקרקע. מצד שני, אני רואה כן איזושהי, במבט לאחור, איזשהו רצון, איזשהו תביעה רוחנית כזאת שהתחילה ככה לנצנץ בשנים האלה של סוף התיכון. ובאמת, אני זוכר, וגם בדרכה הדרכתי בשומר הצעיר, שאלות על החיים, שאלות על הארץ, וגם בשנת שירות, אם אני מצליח לשזר בצורה אמיתית, אני פוגש אותם בצבא. כי אני חושב שבצבא הלכתי לכיוון שהוא מאוד תובעני. ועם כל ההילה שמסביב וכל הדברים החיצוניים שהם דברים חשובים, אני חושב שהם לא מספיקים כדי לגרום לבן אדם להשקיע בצורה כזאת תקופה כל כך ארוכה.
לפני שאתה ממשיך עם פרק הצבא, הייתי רוצה לשאול איזו שאלה ממוקדת, חשוב לי מאוד. זאת אומרת, מה שהצלחנו להבין ממך עד עכשיו, שיש איזו צמיחה של הרהורים וגם עשייה רוחנית משמעותית וערכית. אותה חבורת אליט שבוחרת בשנת משימה, שומר הצעיר, בהדרכות וכן הלאה. עד כאן עדיין אפשר היה לומר שאותם חברים שהיו איתך יכלו גם להמשיך להיות מנכ"לים בשלום עכשיו, או במספר 4 בקדימה, או לא משנה, או במרץ. זה צריך להתפתח לאן שכנראה אצלך זה מתפתח לחשיבה יותר אמונית, ששמה גבוה מעל גבוה שומר איזשהו קוד אמוני, איזה שם של, של, של משגיח וכו'. בשלב הראשוני בכל אופן, בשנת המשימה עדיין זה לא קורה. היית רוצה שניכנס לנושא הצבא, אותה תקופה, ודאי שבתקופתי, בני קיבוצים בחרו בעשייה צבאית מובחרת ביחידות העילית. אני חושב שהמחזור שלי אולי כבר היו כמה סטיות תקן בזה, אני עצמי הייתי בנונמם, זה כבר היה ממש, ממש נסיגה חמורה. היה עוד אחד שהיה אפסני בחיל האוויר, ואחד היה בקר בחיל האוויר, נו, הבקר זה עוד משהו. אבל כבר התחילה איזושהי נסיגה במחזור שלי. בכל אופן, עשייה צבאית משמעותית, ואתה בוחר בקומנדו הימי. מתוך מה? בן קיבוץ של השומר הצעיר בוחר בקומנדו ימי. מה זה? מעמד, אתגריות, משימתיות, מסירות נפש, והיא מסירות נפש, על מה ולמה?
כפי שאני מנסה לחשוב היום, אני חושב שבהחלט זה היה איזשהו המשך של החינוך שקיבלתי. פלוס, כמו דברים שאמרת, אתגר, יחס אוהד של החברה, כל הדברים האלה, גם אפשר להכניס אותם. אבל התחלתי לומר קודם שאני חושב שכל הדברים האלה יפים וחשובים, אבל זה לא מספיק. כי אדם בסופו של דבר צריך לתת תשובה לעצמו למה הוא עושה מה שהוא עושה. אני חושב שיש פה משהו הרבה מעבר, הרבה יותר עמוק. ובית הרב קוק מזהה את אותה נקודה, הוא אומר שיש יש הבדל בין הפנימיות לחיצוניות. שאותם אנשים באמת בפנימיות, הם עושים את הדברים בגלל שהם יהודים, לא בגלל כל האידיאולוגיות שלהם.
אתה לא יודע את זה.
אני עדיין לא יודע את זה, אבל אני מרגיש
בפנים... מה מניע אותך?
אני מרגיש בפנים רצון מאוד חזק להצליח ובאותה יחידה. ובאמת היו מבחנים קשים, מבחנים קיצוניים, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שאמר עליי. אני חושב שחלק אולי נוסף מהם מאותו עניין, זה איזושהי ידיעה פנימית, אמי היא בעצם ניצולת שואה. והיא לא הייתה במחנות, היא הייתה בבתי יתומים, היא הייתה ילדה. אבל סבי, זיכרונו לברכה, היה באושוויץ, ודודי, זיכרונו לברכה, נרצח שם. כך שיש איזשהו רקע פנימי שבכל אופן מעגן אצלי את אותו רצון להגן על עם ישראל וממש למסור את הנפש בנקודה הזאת של הגנה על עם ישראל.
זה משהו הישרדותי. אני אהיה חזק כדי שיהודים לא יהיו יותר בכבשנים.
כן, אפשר לומר ככה.
בצד הגלוי.
כן. כן.
איפה אנחנו רואים את הפריצה לטרמינולוגיה יותר אמונית, שאלות לפחות, שאלות זהות שלוקחות בחשבון ממדים יותר גבוהים? מתי זה קורה? שזה אירוע ספציפי שמהווה טריגר לדבר הזה?
אני חושב שזה לא, אין פה איזה אירוע אחד יחידי שגרם לי פתאום לפתוח את העיניים ולחשוב. אני חושב שיש פה איזשהו תהליך, איזשהו צירוף של דברים שבסופו של דבר הביאו לאותה הכרה. אני זוכר שבצבא ככה נהגנו לעשות הרבה פעילות גופנית, לרוץ על חוף הים, לעשות תרגילים, ואני זוכר שככה אני ככה מאוד... ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח להצליח בדברים האלה, וככה... ואני זוכר את עצמי ככה, אוהב את זה מאוד. מצד שני, אני זוכר ככה ריצה, ואחרי זה שחייה בים, ואני ככה צולל בתוך המים, ואני מרגיש בתוך תוכי, זה מצוין, אבל חסר פה איזושהי נקודה פנימית. ככה הרגשתי. לא פעם ולא פעמיים. זאת אומרת, היה בי איזושהי הכרה של, שיש באדם עוד איזושהי נקודה שהיא לא באה לידי ביטוי בחיים שאני חי.
שם, מתחת למים, במקווה.
כן.
במקווה הימים, במקווה המים קרה ימים. שם, התורים.
דרך אגב, בצלילה, יש איזשהו, שאני לא יודע אם זכית לצלול, אבל יש איזשהו סוג של ניתוק גם מרעשים. ואת פשוט מרגיש בעולם קסום.
זה כל כך מתאים שזה יקרה שם.
כן. אני זוכר גם נקודות בצבא, אני זוכר שחבר שלי, זיכרונו לברכה, הייתה כמה חבר חזרו מפעולה בצפון, והמשאית שהייתה, שנסעו בה התהפכה. חבר שלי ועוד שני חבר לצערי נפצעו קשה, פגיעת ראש. אני זוכר שהם שכבו בבית חולים, והיה חבר קרוב שלי שכב, ישנו באותו חדר, ואני זוכר רגשה קשה, איזושהי תחושה של חוסר אונים, והרגשתי שאני רוצה להתפלל ואני לא יודע. זאת אומרת, אני לא הייתי קורא, לא קראתי לזה תפילה, כי לא ידעתי שיש אופציה כזאת של תפילה. אבל אני מרגיש שיש בכוחי לעזור, ואני לא יודע איך, ואני לא יודע מה. ואני זוכר שזה מאוד תסכל אותי. וגם אני חושב שאחרי זה הוא נפטר לצערנו. אני חושב שכל המציאות הזאת, זה היה בתקופה של מלחמת לבנון הראשונה, כל המציאות הזאת ככה גם הציירה אותי וגם גרמה לי לחשיבה נוספת על מהות החיים, על מה זה החיים, מה קורה אחרי החיים. אני לא קראתי לזה לא קראתי לזה בשמות כאלה, אבל...
המושגים היו בהתהוות.
כן. אולי דבר קטן, אני זוכר שהיינו בטיול שחרור, כל החבורה שלנו מהצבא, והיה בחור שחזר בתשובה, ממש, היו שניים, אחד הלך לכיוון החרדי, ועוד בחור שלמד אז במרכז הרב, ואני זוכר שהוא בא לטיול, ואני זוכר שדיברתי איתו. הוא אמר לי דברים שמאוד מצאו חן בעיניי על שמירת הלשון. אני זוכר שזה מאוד מצא חן בעיניי, אבל לא חיברתי את זה, לא קישרתי בין זה לבין חזרה בתשובה. זאת אומרת, זה נראה לי נכון.
הגון.
כן.
היינו מצפים שבאמת בעקבות התקדמות כזו יתחיל להתפתח איזה תהליך רציף ושיטתי, בלי מורדות ובלי מורדות גדולים, בכיוון לאמונה. אבל זה לא קורה. למרבה הפלא, וזו שאלה שלא פעם אני שואל את עצמי, אגב, בדרך אגב אני אומר, בחצי סוגריים, בוגר הקומנדו הימי, יושב על ערכים חזקים של כיבוש של השומר הצעיר, עשייה משמעותית, ערכי יסוד, כמו שדיברנו מקודם, ולא פעם שואל את עצמי, הטייסים האלו, בוגרי הקומנדו, המטכליסטים, שראו הרבה והשקיעו הרבה לטובת האידיאליסטים, נגמר הצבא, יש מאלו שנושאים את האוסטרלית שלהם, יש כאלה שנושאים קנדית, יש כאלה, עוזבים את הארץ, מה קרה? לכאורה, ההמשך הפשוט של אנשים מהסוג הזה, זו עשייה ציבורית למען העם והארץ, כאילו ננתקה מוסרותינו, נשליך מעלינו אבותינו, כאילו איזה צורך להשליך מעלינו איזה מסע כבד שלא יזדהו איתו. והנה עברת את מה שעברת, וניסינו פה לחשוף כמה וכמה התנוצצויות של אמונה. והייתי מצפה ש... איך אומרים? מי הבקום? אולי לירושלים. זה לא קורה. אתה הולך למקומות רחוקים, במובן מסוים אפילו לראות בשדות זורים, כן? הולך מאוד רחוק, כן? צולל בימים אחרים, תרבויות אחרות, בעשייה, בהתנסויות, זה לא קורה. מה פשר הדחף הזה? מדוע לחפש רחוק על כך? לראות מצאנו אותו בבית. משמעות החיים, חבר שנהרג, זיכרונו לברכה, רצון להתפלל, נו.
שאלה באמת מצוינת. אני זוכר שהייתה לי התלבטות גדולה לפני, אחרי שהשתחררתי. ולא היה לי טבעי לנסוע לחוץ לארץ, למרות שרבים מבני כיתתי ומבני המחזור שלי הלכו בדרך הזאת. בצורה שהלכתי להתייעץ עם לא מעט אנשים. גם לפני שחזרתי בתשובה הייתי מתייעץ עם רבנים של אז. ואני זוכר שמאוד התפלאתי שהרבה אנשים אמרו לי, כל אחד אמר לי משהו אחר לגמרי. והפריע לי, אני חושב שאדם בתוך תוכו יודע שיש קריטריון. יש קריטריון לאמת. זה לא יכול להיות שכל אחד ממציא את הגלגל מההתחלה. ואנשים חכמים. אני זוכר שזה מאוד הפריע לי הדבר הזה. כי אני בתוך תוכי כן רציתי להמשיך לתת לעם ישראל. אבל מצד שני, נגיד התייעצתי עם אדם שהערכתי אותו כחכם מאוד, והוא אמר לי, מספיק, אתה תרמת את שלך עכשיו, צא. כאילו, זה כביכול חלק מתהליך ההתבגרות של קיבוצניק או של בחור ישראלי צעיר, זה לגמור את הצבא, לנסוע לחוץ לארץ, להיות פה, להיות שם. אני בסופו של דבר החלטתי לנסוע. ואני חושב שנסעתי עם הרגשה לא פשוטה. וגם לא היה ברור לי אם אני מעוניין לחזור. באמת, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים ככה, שדווקא ההתרחקות, אני חושב, בסופו של דבר, גרמה לי יותר לפתוח את העיניים בכיוונים האמוניים. למרות שגם אחרי שחזרתי, לקח לי עוד איזשהו פרק זמן עד שהסימון נפל. צריך להבין, קראתי פעם מאמר שכתב גם בחור בוגר השייטת, ניר מלכי, שנשלח לו רפואה שלמה. הוא אמר שאם הוא היה נשאר בארץ, הוא לא היה זוכר לחזור בתשובה. הוא אומר שיש משהו בישראליות, במקומות שאנחנו גדלנו, משהו מאוד חזק, שקשה לצאת ממנו. ודווקא יציאה היא הרבה פעמים, אני לא מדבר כרגע על יציאה לחודש לאיזה טיול קטן באירופה, אני מדבר על נסיעה של שנה, שנתיים, שלוש, כן, שאדם בעצם יכול להסתכל על הדברים בצורה אחרת. אני חושב שלפחות בדיעבד, לי, זה היה נצרך, אני חושב.
המסע שלך בחול הוא מסע, הוא מסע מורכב. יש בו פרטים, פרטי פרטים. יש פה באמת דברים מעניינים. הלוואי ויכולנו לעבור על כל זה. אני חייב לעשות איזה מין דליגה כזו במנהרת הזמן, ולשאול אותך את השאלה, איפה אנחנו מתחברים לרב קוק בסופו של דבר? איפה אתה מתחבר לחשיבה הכללית, הגאולית, על פניו זה לא עומד בסתירה, אולי כן, אתה תגיד לי אתה, לדברים שהתחנכת עליהם בקיבוץ. אבל איפה נקודת ההשקה לרב קוק? איפה צצה האישיות הזו בחייך?
למעשה, לקראת סוף השהות שלי בחוץ לארץ, לא ממש הבנתי למה לחזור ולמה לחזור. כי לא היה לי רעש שם, היה לי טוב. והיה לי מקום עבודה טוב וחברים. אבל הרגשתי כבר שאני מאסתי במציאות הזאת. לא יכולתי להישאר שם ולא ידעתי להסביר לעצמי למה. הייתה סתירה גדולה בין מה שהרגשתי לבין מה שחשבתי. ובאמת החלטתי באותו זמן לחזור לארץ. וברוך השם חזרתי. והתלבטתי מאוד בין נושא של חינוך לבין נושאים של בנייה. חשבתי אז על ארכיטקטורה.
בנייה.
כן, אהבתי את התחום הזה גם. והחלטתי ללכת ללמוד חינוך גופני. ואני זוכר שהלכתי ללמוד חינוך גופני. ואני זוכר שהייתי שמח, אבל כל הזמן, אחרי שחזרתי, היו לי שאלות קשות, שאלות על החיים, שאלות באמונה, שבעצם לא היה לי מי לקבל תשובות בעולם שהייתי נמצא בו. זאת אומרת, זה אפילו מביך לשאול אנשים שהייתי בסביבתם את השאלות האלה, כי הם מסתכלים עליך בצורה מוזרה. ובאמת ככה פניתי לכל מיני קורסים, לכל מיני שיטות מזרחיות, כל מיני דברים כאלה. עד שהתחברתי ליהודי ירא שמיים, יהודי חובש כיפה גדולה, שהוא לימד אותי מורה לתנועה שלמדתי בסמינר הקיבוצים. ואני מדבר כבר אחרי זמן זה היה, פניתי אליו ושאלתי אותו אם אני יכול לבוא לשמוע שיעורים. והוא ענה לי בחפץ לב. והתחלתי לבוא לשמוע שיעורים במסילת ספר, במסילת ישרים, פעם בשבועיים, במקום מסוים שהם נפגשו. בשלב מסוים אמרתי לו, שמע, מאוד נחמד, אבל זה לא מספיק לי, מה זה פעם בשבועיים? אדם צמא לתורה, מה פעם בשבועיים? ואז הוא שאל את אותו רב, ואותו רב הפנה אותי לסמינר של ערכים. אותו רב חרדי הפנה אותי לסמינר של ערכים. ככה בחופש הגדול, בין שנה שנייה לשלישית, הגעתי לסמינר של ערכים, ואני זוכר אותו מאוד לטובה, אנשים טובים, ואני זוכר ככה שהיו שם הרבה הרצאות מעניינות, וזה ענה לי על שאלות, ענה לי על שאלות. אחת השאלות, באמת, שאז הייתה לי שאלה, מה ההבדל בין תורת ישראל לבין כל מיני גורים במזרח שאומרים שהם מדברים עם אלוהים? ואחרי הסמינר הזה החלטתי שאני, בעזרת השם, מתחיל לשמור מצוות. והלכתי במשך אותו זמן הייתי סטודנט בסמינר הקיבוצים, והייתי הולך לשמוע שיעורים באחת הישיבות בבני ברק, ישיבה חרדית. היו שם שיעורים. והשיעורים טובים. ואני זוכר איזושהי הרגשה שאני הבנתי והאמנתי שהתורה אמת. אבל לא הבנתי איך אפשר לחיות איתה ככה. וגם היה צד ש...
מה, ההסתגרות, ההתבדלות, המרחב הצר כן, של כן. החיים היהודיים כפי כן. שהשתקפו שם?
כן, כן. חשבתי על משהו בדרך ש... אני חושב שהם רוצים שתהיה כמוהם, הם לא מקבלים אותך כמוך. אנשים נפלאים. הם רוצים שתהיה כמוהם. זאת אומרת, תעשה את הסוויץ' הזה של 180 מעלות, ואני לא רציתי. אני אהבתי את החברים שלי, חשבתי שהצבא זה דבר חשוב, חשבתי שהמהלך של הציונות זה מהלך חשוב, לא ידעתי להסביר לעצמי את הדברים בצורה קונקרטית, אבל הרגשתי שזה בעיה. ואני זוכר שבסוף הסמינר הזה העלו אותי עם עוד כמה חבר'ה לפאנל כזה, והמנחה של אותו ערב התחיל לומר דברים לא מחמיאים על, על חלקים אחרים בעם ישראל. עשו לנו ככה, אנחנו נכניס להם משהו בסגנון הזה, אני לא יודע אם במילים האלה. התחלתי לומר לו, תשמע, כולנו עם אחד, בוא, מה? והתחיל להתווכח איתי, הבנתי שזה לא המקום, אבל הרגשתי בתוכי שיש פה איזושהי בעיה. ואז פניתי לאותו מורה שלימד אותי, והוא באמת, הוא הפנה אותי למישהו שהוא היום תלמיד חכם, שגם זכה לחזור בתשובה ולמד אז במרכז הרב. והוא בעצם לקח אותי ל... הוא ככה בלי להתבלבל הגעתי אליו, לקח אותי לרב יוסף קלנר, ושם התחלתי ככה להכיר את הרב קוק מבפנים. למרות שאני חושב שסיפרתי שפעם הגעתי לאיזה חוברת של האוניברסיטה המשודרת על הרב קוק, ואני לא זוכר מה כתבו שם עליו, אני זוכר שהייתה שם פסקה שלו, ציטוט. ואשר קראתי את זה, וזה פשוט גרם לי לדמעות, גרם לי לבכות.
דמעות עושר.
דמעות של עושר. זה גרם לי לבכות. הרגשתי שיש פה משהו עצום. וברוך השם, עם אותו רב, עם הרב יוסף קלנר, אחרי זה גם שיעורים אחרים, שהלכתי במכון מאיר, באזור שם, אז זכיתי ככה קצת לטעום מתורתו של הרב קוק זצ"ל, וברוך השם, עד היום, אני משתדל... קשה להקיף, זה דברים עצומים, גם מבחינה כמותית, ועוד יותר מבחינה איכותית.
מצאת את שהבן שלך נר, שאלה, אולי לקראת החתימה, מי עם דמויות המופת שלך בדור הזה? מי עם דמויות המופת שלך, שאיתם אתה מזדהה, לאורם אתה הולך? מטבע הדברים, הדמויות שבעיניך הם הדמויות היהודי הארץ ישראלי המתחדש.
אולי לפני שאתה שואל את השאלה מי הדמויות שלי, אני זוכר שלפני שנסעתי לחוץ לארץ, בסוף הצבא, בתור ילד קטן, ילד קטן תמיד רוצה להיות כמו אבא שלו, כמו טייס, מחבש, יש לו חלומות. וגם כשאדם גדל, באופן טבעי יש לו אנשים שהוא מסתכל והוא רוצה להיות כמוהם. גם אם הוא לא אומר את זה. יש לו איזשהם דמויות. אני זוכר שתחושה של ריקנות לפני שנסעתי לחוץ לארץ. הרגשתי ש... אני זוכר שהייתי, שסיימתי את המסלול בשייטת, עמי איילון היה מפקד השייטת. אז דמות ש... כן, הנה, רציתי להיות כמוהו. אני זוכר שאחרי זה לא היה לי את זה. וזה הפריע לי, כי אדם צריך לשאיפות. וגם אני זוכר שהייתי בחוץ לארץ, אז נגיד שהגעתי לניו יורק, אז אמרו לי, כן, הנה, זה בא עם $3 בכיס, היום אתה רואה כל הבניינים האלה שלו. אני זוכר שזה, אוקיי, יפה מאוד, אבל אני לא זוכר איזו הרגשה פנימית. לפני שחזרתי בתשובה, התחלתי לקרוא, אולי דרך זה, סיפורי צדיקים. התגלגל לידי ספר סיפורי צדיקים, ואני זוכר את עצמי קורא. והייתי קורא במקביל המון ספרים, פילוסופיה והיסטוריה, כל מיני דברים גדולים על החיים. סיפורי צדיקים, דברים לכאורה קטנים. אני זוכר שזה פשוט נכנס לי ללב. אתה רואה אנשים שכל מה שהם רוצים בעולם זה להיטיב. להיטיב לאחרים, להיטיב לעולם כולו. זה, אם אפשר לומר ככה, זה בעצם הגיבורים האמיתיים שלי. עד היום. שאני קורא, למשל, על הרב אריה לוין זצ"ל, על רב קוק זצ"ל, ולא רק עליהם, על כל צדיק, שאני רואה מסירות נפש, שאני רואה אהבה אמיתית, זה גורם לפתוח את הלב, זה גורם להתחזק, זה גורם רצון, זה מחזק את הרצון לחיות, זה מחזק את הרצון לעשות טוב, לנסות להיות כמוהם.
אני אעיז לשאול, האם הצדיקים התווספו לך לגלריה צדיקים נוספים, ואולי חלקם עושים ככה מתח, רצים עם ריצות ארוכות, מסתערים בשלי הקרב, מובילים גייסות לקרב?
אני ברוך השם שוחק כבר לא מעט שנים, להיות מחנך ומורה לחינוך גופני. זאת אומרת, אני לא מחנך כיתה, אבל בהחלט אני רואה את התפקיד שלי בראש ובראשונה בתור מחנך, ולא לא כאדם שמלמד לעשות כך או אחרת, שהם תרגילים.
מה אתה מנחיל להם דרך חינוך
כן,
גופני?
כן, ואני חושב שדרך החינוך הגופני אפשר להנחיל הרבה מאוד ערכים. הרבה מאוד ערכים. אפשר גם לתקן מידות, ויותר מזה, זה נקודה שהרב קוק כותב עליה, ונקודה עמוקה על הנקודה של הגבורה. הנקודה של הגבורה בעם ישראל. זאת אומרת שיש קשר בין הגבורה החיצונית, הגבורה הפיזית, לגבורה הפנימית, לגבורה הרוחנית. גם ביחידים ועוד יותר בכלל ישראל. זאת אומרת ש... אני בהחלט... אני בהחלט רואה את עצמי מעבר למורה לחינוך גופני, בנקודה הזאת, כן. וברוך השם, אני חושב שאני זוכה ככה לגדל דורות של תלמידים שזוכרים אחרי זה גם להתגדל בתורה וגם להצליח בצבא, להצליח במקומות אחרים.
מה משקלם של דמויות כמו דגן ורטמן? דרור ויינברג, רועי קליין, השם יקום דמם, בעיניך. מה הם מסמנים בעיניך?
אני מוכרח לומר שקראתי לפני זמן קצר מאמר כתבה על דגן ורטמן, שלא זכיתי להכיר אותו אישית. ופשוט הרגשתי סוג של... זה, כאילו... כן, זה משהו שאנחנו חסרים היום. אנשים כאלה. אנשים, צד אחד עם גדלות בתורה, עם אהבת תורה, עם גבורה גדולה, ומסירות נפש על עם ישראל.
זה היווה חידוש מבחינתך?
אני חושב...
זה פאזה חזרה בחדש.
פאזה חדשה. אני חושב שהרבה אנשים,
כן.
בעם ישראל, אנשים, אני מדבר כרגע על עם ישראל בכלל, אנשים לא דתיים, שהם רואים את הנקודה הזאת, הם... פשוט בלי מילים הם הולכים אחרי זה. סיפרתי על אהרון קרוב, שנפצע קשה בעופרת יצוקה, ואבא שלו כתב איזושהי כתבה על הדבר הזה, והוא אומר שאנשים שהם היו בבית חולים וגם אחרי זה, אנשים פשוט באו, ואני חושב שהנקודה הזאת של חתן מחופתו, זה נקודה...
נפלא, בנקודה הזו של קידוש השם אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך מאוד, ניר, שבאת עד לכאן, לחלוק איתם את כל המסע האישי שלך, שעלה אישי רושם כביר. מותר לחשוב, אני מניח שגם מהצופים נתרימו מזה מאוד. תודה רבה, בהצלחה במשך הדרך. וכל טוב לכם, הצופים הבית. להתראות בתוכניתנו הבאה. שלום.